אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כרגיל ב-104.9 ו-105.3 FM, כרגיל באתר, כרגיל באפליקציה של כאן. אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו בכל דרך שהיא, וגם שאיתנו איתי סופרין ושלומי יצחק על ההפקה והביצוע הטכני. שלום לכם ושלום גם לך, מה יעשה לך?
שלום יובל אביבי. תשמע, המילה הספרותית של השנה החולפת הייתה, אני חושבת שאין ספק בזה, אוטופיקשן.
כן.
כמה פעמים אמרנו את המילה הזאת?
Oh.
נורא.
אולי... נגיד אותה עוד כמה פעמים היום,
היום
אז
כן.
נכבוד זה.
אולי ב-2020, כמו שאומרים אצלכם הצעירים, זה ישתנה. איך אומרים, 2020 או 2020?
אצלנו הצעירים?
אצלכם.
לא
איך
יודע.
אמורים להגיד? איך נכון להגיד?
אני לא יודע, 2020 אני אומר. אבל אני לא דוגמה לכלום, באמת, אני תמה על...
שמעתי שצעירים אומרים 2020, אז אוקיי. אז אולי ב-2020 זה ישתנה, אבל ככל הנראה אנחנו בכל זאת נמשיך לעסוק בזה. אני לא חושבת שזה ישתנה ממש בקרוב, משום שאנשים לא יעזבו בקלות את הרעיון הזה, שיש להם רישיון לכתוב על עצמם.
על כל פסיק.
נכון.
אתה יכול לכתוב על פרק זמן של 3 שבועות בחיים שלך שקרה לפני 2 שנים, 600 עמודים.
נכון, זה כיף. זה נחמד. לפחות, אני חושבת שזה מה שגם אסף אינברי, אינברי.
אסף
אינברי. אינברי, אוקיי. יסכים עם הדבר הזה. הוא הכריז לאחרונה על האוטופיקשן כסמל לעידן הנרקיסיסטי השטוח שבו אנו חיים. ואולי הוא עורר שערה קטנה. למרות שאני לא חושבת שהוא עורר אפילו שערה, בקוס תה אולי.
כן, בקוס קטנה מאוד של תה.
בקוס קטנה. אני חושבת שהוא בטח קיווה שזה יעורר יותר שערה. פשוט היה משהו מאוד מאוד בנאלי בדברים שהוא כתב, כלומר, לא היה שם שום דבר שאתה... מה, באמת, אנחנו חיים בעידן נרקיסיסטי? וואו, אסף אינברי כתב בארץ, כאילו. אולי תגיד משהו חדש.
יש איזו תשוקה שמרנית, נקרא לה, להבדיל את הנרקיסיזם שלנו מהנרקסיזם של יוצרים גדולים כמו אוגוסטינוס, או דברים כאלה שנכתבו בצרפת הקלאסית וכולי וכולי.
רוסו.
כן, כי כשהם היו נרקסיסטים וכתבו על עצמם 600 עמודים, זה קלאסיקה. וכשאנחנו עושים את זה, זה עידן הסלפי המביש.
אבל הטקסט של אסף אינברי. האם אתה לא חושב שהיה טקסט נרקיסיסטי?
לגמרי.
אוקיי. אז השבוע יעסקו בווידוי כז'אנר ספרותי בפסטיבל ימי שירה במדבר, שהתקיים במדרשת שדה בוקר. ואנחנו נדבר על כך ועל המאמר הזה של אינברי עם ארי גלסנר, המבקר דוקטור ארי גלסנר, שינחה את המושב הזה בפסטיבל.
כן, ווידוי כז'אנר ספרותי.
נכון. ולמה זה כל כך מעצבן אותנו? כלומר... אנשים מסוימים. אגב, התגובה, הייתה תגובה השבוע של, אנחנו נדבר גם על זה, אני מניחה,
של יערה שחורי,
של יערה שחורי, במוסך, שזה מגזין ספרות באינטרנט,
כן.
שהיא לקחה את זה לכיוון שאני לא חשבתי עליו כשקראתי את הטקסט של אסף אינברי.
אני עד עכשיו לא חושב עליו כל כך.
אוקיי, אז היא לקחה את זה לכיוון שבעצם מה שהוא כתב זה שוביניסטי, שהוא מתייחס לנשים כשהוא כותב את כל הדברים האלה.
אני הייתי מאוד מופתע מהפרשנות הזאת.
גם אני.
ואני לא חשבתי שהטקסט שלו שוביניסטי. יש הרבה פגמים בטקסט שלו לדעתי, אבל שוביניזם זה לא אחד מהם, אבל כשאני חשבתי את זה אמרתי לעצמי, טוב, סתום, אתה גבר, אולי אתה לא רואה את זה כי אתה
שוביניסט.
גבר. אתה שוביניסט, אתה לא רואה את זה, ברור שאתה לא רואה את זה, כי מבחינת רק שגברים כותבים ממואר, זה נפלא.
לא, אני חושבת שזה
נקודת עיוורון, אבל אני עדיין מופתע מאוד מהפרשנות הזאת.
כן, אני לא מבטלת אותה, אני אומרת שהניל, זה לא הדבר הראשון שחשבתי עליו, וזה גם, אתה יודע, אנחנו חיים ב... אז, אוקיי, האוטופיקשן הזה, בעצם מה זה, מי מוביל את התופעה הזאת כרגע? בן אדם שקוראים לו קנאוסגורד, שהוא גבר,
כן.
אז זה לא רק לבוא נגד נשים, זה לא אמירה נגד
טבע נשית. עכשיו אני מיד אצטרף ליערה שחורי, ואני אגיד שהסיבה שמתפעל, יש טענות, יערה שחורי ודאי מכירה את הטענות הזאת, וגם נשים אחרות,
שקנאוסגרד מוביל כי הוא גבר.
בדיוק, שקנאוסגרד, אם אישה הייתה כותבת את קנאוסגרד, אז לא הייתה זוכה לדבר הזה, כי הוא אומרים לה, מה את מפטפטת 3,600 עמודים? שזה דרך אגב, משהו שגם אומרים לקנאוסגרד, אבל בהרבה הערצה גם. אז מה שיערה שחורי אמרה, ושוב, זה לא איך שאני מסתכל על, על הטקסט של אסף אינברי, אבל בסדר, זה שבעצם מה שהוא אומר זה שכל העיסוק הנשי בממוארים והבחירה של נשים לכתוב על חייהן ולראות בדברים שוליים וקטנים ושל היומיומי, זה משהו שמאפיין כתיבה נשית.
כן, עולם הבית, הדומסטיקה.
ובעוד שקנאוסגרד הוא לא כותב באמת על השולי והקטן, קנאוסגרד כותב על האנושי, כפי שהוא מתגלם ביצור המיתולוגי שהוא קנאוסגרד. אז זה אולי ההבדל שגם יערה שחורי מדברת עליו. כאמור, נדבר על כל זה עם אריק
טוב.
אני רוצה לדבר על עוד דבר. ודאי זוכרת שכאשר יצא הספר רק וים לציפור, מחברו שמר על אנונימיות, ואנחנו ככה תהינו בינינו לבין עצמנו על מי מדובר, נפוץ השמועה אז שמדובר בדרור בורשטיין, שכן, כמו גיבור הספר, גם דרור בורשטיין עושה במחקרו, בציפור העברית. הוא אפילו כתב על הדמיון בינו לבין הגיבור של הספר בבלוג שלו. בסופו של דבר התברר שהשמועות היו מנותקות מהמציאות, זה
אגב,
לא נכון.
אגב, אתה יודע שהיו שמועות גם בזמנו שהוא בן פול, דרור בורשטיין.
כן.
היה דבר כזה. אז דרור בורשטיין, והוא סופר די פורה, זאת אומרת, הוא מוציא המון ספרים, הוא כותב המון.
מתי יש לו זמן לכל השמועות האלה?
ועדיין מאשימים אותו במרכאות, בהמון
אני חושב שהוא יכול לשאת את זה כמדליה.
לא, זה מראה שחושבים עליו שהוא מוטת הכנפיים שלו מאוד רחבה.
יפה, אהבתי את זה. בדיוק על זה אנחנו נדבר. פירות המחקר הזה, המחקרו על הציפור בספרות העברית, רואים אור עכשיו בספר לטובת הציפורים, יצא בידיעות ספרים, הוא מבקש להיות מסע אל הציפורים בספרות העברית, ובמקביל, אגב, יכולות הפנומנליות של דרור בורשטיין בכתיבה, יוצא לו עוד ספר על בעלי כנף אחרים, פליטי אור, שעוסק במפגשים עם הטלפים. שני ספרים האלה מהממים. והם מאוד דומים אחד לשני בדרך שהם
זה דרור בורשטיין כתב את שניהם.
מין כזה שילוב של מקורות והגות פנימית ואומנות וספר
אני לא חייבת לומר שכאשר לקחתי את הציפורים ליד, ספר שלו, אז חשבתי לעצמי, טוב, אין לי עניין גדול בציפורים, לא נעים להגיד. ואז אתה מתחיל לקרוא, ואתה מגלה שיש לך עניין מאוד גדול בציפורים. באמת.
אין נושא משעמם. יש אנשים משעמם שלא יודעים לדבר על זה, אבל דרור בורשטיין מדבר על ציפורים, ואתה אומר, לא ידעתי את כל הדברים האלה, וגם הפרק הראשון מקסים, נדבר איתו על זה, הפרק הראשון עוסק בציפור דרור, זה פרק מקסים.
נכון. אז נדבר איתו על שני הספרים האלה, אבל נתחיל עם הנושא האהוב עליך, בוא נחזור, בוא לא נעמיד פנים, שאנחנו באמת מתעניינים בציפורים, בטח לא אתה יובל.
או בספרות, או בדברים גדולים כאלה, ברוחניות.
הנושא האהוב עליך, יובל, הוא כסף.
כסף.
אז הנה זה, אנחנו נדבר עכשיו על כסף. אסף גולן בישראל היום דיווח אתמול על ההכנסות השנתיות והיומיות של ג'יי-קיי רולינג ממחברת ספרי הארי פוטר. וזה בוודאי דבר שמעניין אותך.
מאוד. אני
זה זה מסכומים פשוט אגדיים כאלה.
אני נעשה מדוגדג רק מלקרוא את המספרים
בבקשה.
האלה.
בבקשה.
הנה תוצאות הלוטו. ג'יי-קיי רולינג הגיעה השנה לרווחים של 86,317 לירות סטרלינג. ביום.
ליום.
כל יום. כל יום 86,000. היא קמה בבוקר, וכשהיא הולכת לישון, יש לה כמעט עוד 100,000 לירות סטרלינג בבנק, בעיקר בזכות מחירה מתמדת של סדרת ספרי הארי פוטר בפורמט האלקטרוני שלהם. אנחנו טרחנו לעשות את החישוב, את התחקיר, תחקיר התעריפים.
נכון.
מדובר על 388,426 שקלים ליום עבודה. נכון?
שקלים.
אלף.
כן. 388.
נכון לשער ההמרה כשעשינו את
נכון.
זה. זה לא רע בכלל, לפי דעתי אפשר לחיות מהעניין הזה.
אפשר לסבול.
אפשר איכשהו להתקיים מדבר כזה.
נכון. אז את הנתונים האלה פרסמה פוטרמור, חברת ההוצאה לאור, הבידור והמסחר האלקטרוני, והיא המפרסמת הבלעדית של התכנים האלקטרונים סביב סדרת הארי פוטר.
עכשיו, יש גם, מדובר כמובן בחישוב לפי ההכנסה השנתית שלה, התפרסמה בעבר רולינג כאדם הראשון שהפך מכתיבת ספרות למיליארדר, זה לפי פורבס, העיתון הכלכלי, אז ההכנסות השנתיות, 31 מיליון וחצי לירות סטרלינג, שזה בערך 41 מיליון דולר. בהודעת רואי החשבון של ההוצאה הזאת, נמסר כי ההכנסות מספרי הארי פוטר השנה המשיכו לעלות מעל התחזיות, וזאת בעקבות גל מחירות גדול מאוד של ספרים בערוצים הדיגיטליים.
שזה די מדהים, אגב, שזה נמשך דווקא בערוצים הדיגיטליים. וזה אומר שגם לא מוציאים כסף פה על נייר וכל הדבר הזה. אסף גולן עוד מדווח בישראל היום שמבחינת התפלגות המדינות, זה מעניין, שבהן נמכרו ספריה של רולינג, מיליון פאונד, מיליון לירות סטרלינג הגיעו ממחירות בבריטניה. כמעט 5.5 מיליון לירות סטרלינג ממחירת הספר במדינות האיחוד האירופי, וכ-25 מיליון לירות סטרלינג מגיעים ממדינות אחרות בעולם.
רק מיליון בבריטניה, מכורתה.
די, כמה אפשר? הבינו. אגב, גם יכול להיות שהם פשוט שומרים את הספרים, יש להם אותם כבר על המדף, ואז מעבירים אותה הלאה לילדים, ואז לנכדים, ואני לא יודעת. המתח הגבוה של הרווחים מרולינג משרת היטב כמובן את עובדי ההוצאה הייחודית, שהוקמה אך ורק לאחר ההצלחה האוניברסלית של סדרת הספרים. כלומר, יש הוצאה שמוציאה את הספרים האלה, ועל פי הדוח הכספי של ההוצאה, המנכ״ל הרוויח בשנה החולפת 350 אלף לירות סטרלינג.
מבלי לכתוב מילה אחת.
נכון.
בספר
לא, הוא מנכ״ל, הוא מנהל את כל העסק. ההונה הכולל של רולינג מוערך כעת בכ-750 מיליון לירות סטרלינג. אז הסדרה המאוד פופולרית, הסדרה הזאת מאוד פופולרית גם 12 שנה אחרי שפורסם הספר האחרון בסדרה. השבוע פורסם שה-BBC, אולפני האחים וורנר והמוזיאון להיסטוריה של הטבע בבריטניה, שותפים להפקת סרט דוקו שיחקור את הקשר בין היצורים ובעלי החיים הפנטסטיים ביצירותיה של רולינג, לבין בעלי חיים אמיתיים ששוטטו בעבר על כדור הארץ. את הסרט הזה יקריין השחקן והסופר סטיבן פריי, שזאת הסיבה היחידה שאולי אני אצפה בו, כי אני מתה עליו.
הוא מקסים.
הוא באמת מקסים. רולינג, בוא נזכיר שהיא פרסמה בשנת 1997 את הספר הראשון בסדרת הארי פוטר, הארי פוטר ואבן החכמים. חגגנו לו 20 שנה.
לא מזמן.
לא מזמן. ותראה, הוא ממשיך לעבוד בשבילה, וזה עולם משוגע, אין מה להגיד.
אני אהיה אופטימי. אני אגיד שמדובר במסר מעודד לכל הסופרים בעולם. עוד אפשר להתפרנס, ואפילו לא בדוחק, מכתיבת ספרים. אז בכל פעם שאתם מגישים את ספר הביקורים שלכם בחשש, תדעו שאתם עשויים להיות שווים 750 מיליון לירות סטרלינג יום אחד.
האם אתה באמת חושב שסופרים שומעים על כמה מרוויחה רולינג, וזה מה שהם אומרים לעצמם?
לא, אבל הם אומרים לעצמם, אולי אני אוכל סוף סוף להפסיק למלצר. אולי זה.
אולי.
מה שקראו, חזרנו. בסוף השבוע הקרוב, פסטיבל ימי שירה במדבר, בין שלל האירועים והמושבים, התקיים גם הדיון מעשה שהיה, בהנחת מבקר הספרות, בידיעות אחרונות, ארי גלסנר, על הגבול שבין וידוי לבידיון בספרות, השתתפו שמעון עדף, תמר מרין ויערה שחורי. זה קורה ממש בשעה ששוב מתרגשת עלינו שערה זוטה, אם בכלל, אולי לא שערה בכלל, לפי מה שאמרת, מאיה, אודות ז'אנר האוטו-פיקשן הבלתי נלאה, אחרי שהסופר אסף ענברי הכריז בארץ על העידן שלנו כעידן הנרקסיזם.
אם הוא היה מכריז את זה לפני 10 שנים, אולי הייתה נהיית שערה.
יש את הגיליון הזה.
זה כוס בירה גדולה של חצי ליטר, אבל עכשיו זה...
יש את הגיליון המיתולוגי הזה על דור ה-Y של טיים מגזין, שכותרת הייתה מי, 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 וזה לפי דעתי איפשהו בשנות ה-90 היה הגיליון הזה. אז... לא יודע.
בסדר, עם הדואר ישראל, רק עכשיו זה הגיע לפה.
כן, לאט לאט, אנחנו מאמצים מאוחרים, מה שנקרא. Late bloomers. אז בואי נגיד אבל שמה שהוא אמר לגבי הספרות, הוא טען בתחום הספרותי, הרוח הנרקסיסית של העידן הזה מתבטאת במגמה גוברת של כתיבה אוטוביוגרפית. פני הספרות כבני הדור. בעידן שבו כולם מתעסקים בעצמם ומתעדים את עצמם ללא הרף, יותר ויותר סופרים עוסקים גם הם בתיעוד עצמי, רוב האוטוביוגרפיות הספרותיות מתמקדות בזיכרונות ילדות ונעורים, תקופת החיים המאפשרת לסופר לחבק את עצמו, לקבל חיבוק מקוראיו, ולפתור את עצמו ממתן דין וחשבון על חייו הבוגרים. כלומר, בקיצור, הוא דן את רוב הספרות הזאת לאיזה מין... אם אתה רוצה...
ספרות לייקים, הייתי קוראת לזה.
כן, אם אתה רוצה...
אם אתה רוצה חיבוק.
כן, אם אתה רוצה להיות סופר, אתה צריך לתת את עצמך איזה דין וחשבון יותר...
נכון. לא, יותר... גם אבל יותר חמור מזה, אתה כותב, זה דברים שאתה כותב כדי שיחבקו אותך. כן. זה לא, אתה כבר לא, אתה לא סופר רציני, זה ברור.
כן, זה הטענה שלו. נכון. לא הסכימו איתו הרבה אנשים, הסופרת והעורכת, למשל, יארה שחורי, כבר הזכרנו את
התחילת. שתשתתף בדיון הזה.
בדיון הזה היא כתבה, היא כתבה בעצמה ממואר בשם שנות ה-20, כלומר, היא ממש בדיוק מה שאסף אינברי לכאורה יוצא נגדו.
היא הקליינטית.
היא הקליינטית, כן. היא הגיבה על כך, היא כתבה על זה במוסך, וטענה שבעצם אינברי מונע משוביניזם, כיוון שכך היא כותבת, המאפיינים של הכתיבה שהוא סבור שהיא בעתית, הם בדיוק אלה שבמשך שנים זוהו כנשיים, וכתבי העיקר של הכתיבה הנשית, לפחות מאז שנתנו להם עתים, כפי שאמר מי שאמר. חוסר מוסריות, נרקסיזם, סבילות, התעכבות על הצעיר, על הזעיר, השולי והיומיומי, חוסר היכולת להבחין בניכר ותפל או לבנות מבנים משמעותיים, מיעדר ראייה מערכתית, עולת פרוגרמטי, ובעיקר התבזבזות על הצדדי. אני דווקא אוהב את זה, זה יפה התבזבזות על הצדדי. אני אשמח להתבזבז על הצדדי.
אתה מתבזבז על הצדדי.
לגמרי. טוב, על כל הדברים האלה, זה היה מין אישור קו, על איפה אנחנו עומדים עכשיו. על כל הדברים האלה ועוד, ביקשנו לדבר עם מבקר הספרות ומנחה האירוע, אריק גלסנר. שלום אריק.
שלום וברכה.
אז לפני שאנחנו ככה צועדים עם מגפיים גדולים ככה לתוך אסף אינברי ויערה שחורי, בוא נדבר על...
שדה המוקשים הזה.
כן. בוא נדבר על המושב שלכם. במה בדיוק אתם תעסקו? מה זאת אומרת הגבול הזה שבין הווידוי לבידיון?
כן, אנחנו נעסוק באמת, זה אי אפשר לעקוף את השדה המוקשים, כי זה בדיוק מה שנעסוק בו. זה על סופרים שכותבים שהכתיבה שלהם יש ביסודות אוטוביוגרפיים בולטים, אלה שהשתתפו בפאנל, כולל עבדכם הנאמן.
כן.
ואני חושב, אני רוצה באמת לומר, אסף אינברי, אדם שאני מעריך, אני חושב שזה מאמר לא טוב שלו, מאמר לא טוב של אדם שאני מעריך, זה לא טוב כי, קודם כל, זה תלוי מה כותבים. כלומר, השאלה מה כותבים באוטוביוגרפיה, השאלה אם האוטוביוגרפיה מעניינת, האם יש שם דיוקן שתורם לקורא. כמובן, לא מעניין, העצומת הלב שמקבל הסופר זה דבר לא מעניין, ואנחנו בקריאה אנשים מאוד אנוכיים, אנחנו רוצים לקבל משהו. כן. השאלה אם בטקסט האוטוביוגרפיה X או Y, אתה מקבל משהו, איזשהו תובנה מעניינת על החיים, איזשהו תיאור סיטואציות מעניינות וחריפות, ותלוי מה, ולכן ההכללה הזאת שלוקחת אל הפח חלק גדול מהספרות, ממונטן ופרוסט וכו' וכו', היא הכללה בעייתית. אבל אני חושב שמקור הטעות של אינברי, או הטעות החלקית, הוא אחר. אנחנו חיים בתקופה שמצד אחד היא מאוד מאוד נרקיסיסטית, ומצד שני מאוד מאוד מוחקת את העני. כלומר, יש כאן תהליך דיאלקטי, או תהליך של שתי מגמות ענקיות סותרות. והן מקיימות ביניהם קישרי גומלין.
אז אם אנחנו לגמרי מבינים על מה אתה מדבר כשאתה אומר נרקסיסטים, אבל מה אתה מתכוון כשאתה מדבר על מחיקת העני?
אנחנו חיים שבהם החברתי חונק את היחיד. אנחנו לא רק שיש לנו את החברה, אנחנו הקמנו לנו חברה וירטואלית של נקנקת פייסבוק, או איך שתקרא לזה, שבה החברתי נבלע, סליחה, היחיד נבלע, או צריך להגיב, או צריך להיות חלק מאיזושהי חברה חונקת נוספת, אפילו המינוח שמשתמשים בפייסבוק, מוח כברת, זה מסכים את זה. כלומר, אנחנו דבורים בכברת, מזמזמים לנו בצד מאות אלפי אנשים אחרים, ואני חושב שחלק מהגל האוטוביוגרפי הנוכחי הוא סוג של תביעה מחודשת של העני להכיר בקיומו, בנבדלותו, באידיוסינקרטיות שלו, ולכן זה קצת מבלבל, כי אכן, אינברי צודק, יש נרקיסיזם, אגב שזה גם זה מעניין להבין מאיפה הוא בא, כן? זה מושא למחקר, לא רק לתרעומת.
כן.
אבל מצד שני יש גל של מחיקה של היחיד בחברתיות, האובר חברתיות של העידן שלנו, יש לזה גם עוד סיבות, שחלק מהספרות האוטוביוגרפית העכשווית באה לענות על המצוקה הזאת, כלומר להגיד, אני קיים.
אז במובן הזה, את מה שאתה אומר, ממש ממש מתנגד לטענת הבסיס של אסף אינברי, שזאת באמת, כמו שמאיה קינתה את זה, ספרות לייק. כי הרי אנחנו, הרי מה שאתה אומר זה, לא, אנחנו מתנגדים למודל הזה של הרשתות החברתיות של הלייק.
יש, נכון. כלומר, יש, תראו, קודם כל צריך להבחין בין אגואיזם לנרקיסיזם. נרקיסיזם, המונח עצמו, חושף את השבריריות של מישהו שרוצה להתבלט, אבל הוא זקוק למראה, הוא זקוק להערכה של הזולת. כלומר, זה מין, הביטוי נרקיסיזם, כשהוא מובן במדויק, הוא משלב בין הרצון האגואיסטי לבין התלות והשבריריות של האני שמזקוק לחברה. עכשיו, מדברי לא טועה טעות גמורה, הוא טועה שהוא רואה רק חלק מהתמונה, כלומר חלק מהתמונה זה נכון, יש ספרות, והרבה פעמים זה נכון, ספרות ש, של, של שופוני, שתראו אותי ותחבבו אותי ותאהבו אותי, בצד זה יש ספרות שחוקרת לעומק שלה, אני מנסה להציב אותו במלוא עומקו, כדי שהקורא יוכל לקחת את זה לחייו, להוות השראה לחייו, לא להימחק, לא להימחק על ידי החברה, לא להימחק על ידי הקולקטיביות המחניקה של הרשתות החברתיות ושל האנונימיות של החברה המודרנית וכולי. יש כאן כמה וכמה מגמות מקבילות. עכשיו, אינברי צודק בנקודה מאוד מאוד מקומית וספרותית, בזה שכתיבה אוטוביוגרפית, אחד החסרונות שלה ואחד הדברים שהאתגרים שצריכה להתמודד איתו זה על בניית עלילה. הוא מצטט את אריסטו בצדק, כשאריסטו מדבר על, על הומרוס שלא תיאר את חיי אודיסאוס מילדות לבגרות, כי זה לא מעניין כי אין שם עלילה, אבל זה אתגר טכני, אתגר טכני חשוב של האוטוביוגרפיות. איך אתה מפצה על היסוד של העלילה, כי הרי בסיפור חיים אין עלילה מובנית, וזה, הכותבים עושים את זה בכל מיני דרכים, הכותבים הטובים, כן. או שהם כותבים ממואר, כלומר, לוקחים פרק של החיים שבו יש מבנה עלילתי, או שמפצים על היעדר העלילה בעוד, בעוד אמצעים. אבל לצאת באופן גורף נגד המגמה הזאת, ששוב, כמה מתשתיות הספרות המערבית לפחות, בנויות עליה, כמו מונטן, כמו פרוסט. פרוסט זה בעצם 3,500 עמודי שבעקבות הזמן העבוד. זה סוג של אוטוביוגרפיה.
אבל בעצם מה שהוא עושה זה, הוא כן מבחין. הוא כן אומר, אפשר לעשות את זה טוב. ונדמה באמת שיש פה עמדה שמרנית שמבקשת, היא רואה כיצד אנשים כותבים כמו שכתבו בעבר וידויים, עדיין עושים את זה היום, אבל ביניהם צריך לעשות איזה הבדל כזה.
הדוגמאות הבולטות של התקופה שלנו, שוב, זה תלוי איך זה נעשה ומה נמסר באוטוביוגרפיה, לצאת נגד הפורמט עצמו זה בעייתי. שקנאוסגוב מספר על חייו, הוא מכניס אינטנסיביות, עזר, רגשית, הוא מעודד את החשק לחיות, ברגע שאתה מרגיש את האינטנסיביות הרגשית שבה הוא חי, כלומר, הוא מעניק לך כקורא משהו. זה לא רק תסתכלו עליי, קרלו וקנאוסגוב, איזה מסכן הייתי וכו'. כלומר, השאלה איך עושים את זה, ולעשות באופן גורף כנגד פורמט מסוים, או פורמט אוטוביוגרפי, זו בעיניי שגיאה, מה גם, כמו שאמרתי, זה מתוך ראייה חלקית של רוח התקופה. רוח התקופה בחלקה היא אכן נרקיסיסטית, ותראו אותי ולהביא את זה. מצד שני, זה רוח שמאוד מנמיכה אותנו, מאוד 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 מנמיכה אותנו, והספרות האוטוביוגרפית אומרת, לא תשתיקו את הקול הפועה של היחיד. עכשיו, זה לא יחיד X או יחיד Y. כלומר, הקורא כיצור, אני חושב שאני אומר את זה לחיוב, הקורא הוא יצור אנוכי. לא מעניין אותו, לא החיים שלי, אם כתבתי משהו, לא החיים של ירש חורי, לא החיים של שימונד. השאלה היא אם הספרות עצמה יכולה לעודד אותו להרגיש את האינדיבידואלית הזאת מעצמו.
האם אתה מסכים עם ירש חורי בטקסט התגובה שלה, על זה שבעצם הטקסט של אינברי הוא טקסט שוביניסטי, שבעצם
זה... לא, ממש לא. אוקיי. אני חושב שזה טענה לא נכונה. זה מאבק אחר, מאבק חשוב, אבל מאבק אחר. זה לא קשור לדיון.
אוקיי,
זה לא נאמר נגד, בכלל כל הטענה הזאת שספרות נשית היא עוסקת בדומסטי, זה לא נכון, כאילו בעיניי, כן? כאילו טולסטוי הגדולה שלו במלחמה ושלום זה להגיד, עזבו אתכם נפוליון, מה שחשוב זה חיי המשפחה.
כן.
מה זה טענה נשית במרכאות למעד, לפי התפיסה הזאת.
לא, אבל יש טענה כזאת כלפי נשים, זאת אומרת, זה לא...
לא, אני גם לא, זה לא הוגן כלפי אינברי לדעתי.
אוקיי, אתה לא חושב שזאת הטענה שלו?
לא, לא.
עכשיו, האנשים האלה שהשתתפו בדיון הזה שאתה מקיים, שמעון עדף, תמר מריני, ירש שחורי, למה בחרת דווקא אותם? זאת אומרת, שמעון עדף, הוא כותב רומנים, הוא אדם
ש... קודם כל, אני אגלה לך סוד מאחורי הקלעים, וזה סקופ, לא אני בחרתי.
סקופ.
זה סקופ, אני רוצה שתקצו את זה ככה בראות מהדברות החדשות.
יש לנו כותרת.
רגע, מעבירים לרשת בית מיד.
כולם אנשים שאני מעריך, שלא תהיה טעות, אבל... הציעו להשתתף בפאנל, והציעו לי גם להנחות אותו, והסכמתי, כי זה אנשים ראויים, וזה כיף וכולי, אבל זה, יש עוד דוגמאות. אני מניח שהרציונל שיש בכתיבה של שמעון, וחלקים ממנה יש תווים אוטוביוגרפיים ברורים, היא לא מוצגת כזאת, אבל חלקה היא כזאת. כן. כלומר, גם במוקס מוקס, וגם בספרים אחרים, יש את הקומקרא, יש יסודות אוטוביוגרפיים, אבל אולי אני אשאל אותו, נתת לי רעיון לשאלה.
כן, אבל זה לא ממוארי, זאת אומרת, יכול להיות שהוא יגיד לכם שאינברי צודק.
אבל מצד שני, יש הבדלים נורא מהותיים, במובן הזה שחלקכם, באמת, כמו שאמרת, מצהירים על ממואריות, על זה שהדברים הם מין משהו וידועי, אומני, מהחיים האמיתיים. בעוד נגיד שאתה, הספר שלך, הממוארי לכאורה, נפתח בהצהרה, שזה לא אוטוביוגרפי.
כן. יש הרבה דרגות ביניים, כלומר, הספר שלי מושתת על עובדות אמיתיות, והגיבור קוראים בשמי, אבל כמו שאני כותב בהגדרה, וכמו שאכן זה באמת, מכיוון שהמציאות היא כותבת עלילות רשלנית, כמו שאינבר יצבק בזה, אז הייתי צריך לעזור למציאות כדי ליצור שם עלילה, ודברים שלא קרו. יש ספרים שמוצגים כממואר חד וחלק, וזה בסדר וזה מעולה, זה תלוי בטיב הספר. כלומר, הממואר הוא ז'אנר לא פחות מהרומן, אם הוא טוב, אם הוא מעלה דברים מעניינים, תופעות מעניינות. זאת אומרת, צריך מאוד להיזהר כאן עם איזושהי אמירה גורפת כזה, אחרי עידן נרקיסיסטי, כל הספר שעוסק בעצמי, זהו, צריך לבחון את הדברים.
זהו, נראה שהגבול בין הווידוי לבידיון בספרות הוא לא ממש גבול, הוא יותר מין אזור ספר כזה, שכל מיני אנשים משוטטים שם.
כן, 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 יש חלק גדול אני בדיוק יוצא מההרצאה שלה, שהרציתי על לוסיה ברלין, אז יש לה סיפור, שחלק מהתחכום של הסיפור זה שהיא אומרת, טוב, אני כותבת בגוף שלישי, כי אם אני אתחיל לכתוב בגוף ראשון, אנשים לא יקראו, הם יגידו מה היא מתבחיינת. אז אני כותבת על גיבורה, שקוראים לה אנרייטה. אנרייטה הלכה כך וכך, מעניין שאנרייטה יש בדיוק את הסכום שיש לי בבית, היא נתתי לה את הפרט הזה. אז היא עושה, בצורה מתוחכמת, מאותתת לנו, האישה הזאת יני, ואני נשרפת פה, אבל אני כותב לכם בגוף שלישי כדי שלא תרחו.
שתוכלו לבלוע את זה, כן.
אז, כן, אז חלק גדול מהציבור...
אבל אולי זה גם זה, שלא תטילו אותי למגירה הזאת של כתיבה נשית, ממוארית.
אני לא חושב שהממואר זה לא כתיבה נשית, אני לא מסכים עם יערה בזה, אני אשמח לשמוע דעתה אולי ביתו פירוט בפאנל, אני בכלל לא מסכים. תראו, מונטן, שהוא כותב ב-1580, הוא כותב, אני הולך לתאר את עצמי במסעות, ולכן הוא כותב בהקדמה באירוניה, לכן אל תשחיתו את זמנכם על נושא כל כך טעות, כן, כך הוא כותב בהקדמה למסעות, כמובן באירוניה, הוא מאוד רוצה שישחיתו את זמני, שנשחית את זמננו על הקריאה שלו. אז זה יסוד מושג בתרבות המערבית, המסעות, והכותב שלי מצהיר, אני הנושא של הטקסט הזה. זה לא רק ספרות הוידוי שאינברי הביאה עם רוסו ו... אוגוסטינוס, יש הרבה הרבה יותר דוגמאות לכתיבה הזאת.
אז דוקטור ארי גלסנר, אתה תנחה את האירוע הזה, מעשה שהיה, זה יקרה בפסטיבל ימי שירה במדבר, בסוף השבוע הקרוב.
בשדה בוקר.
כן, תודה נכון. רבה לך על השיחה
תודה
הזאת.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
להתראות.
אז אנחנו כאן תרבות, מה שכרוך, אני מבקשת מהמאזינים ומעצמנו לחזור לאווירה שהייתה כשהשענו את הפרברים ואת הציפורים הנודדות של הפרברים לפני הפרסומות. כי אנחנו רוצים לדבר על טובת הציפורים של דרור בורשטיין, שיצא בהוצאת ידיעות ספרים. הספר הזה נפתח בפרק שנקרא דרור, פרק מרגש, יובל.
מאוד.
אני התרגשתי ממנו.
מאוד.
שבו הוא מסביר שכבר בתלמוד הבבלי עסקו בציפור הדרור והסבירו שהיא אינה מקבלת מרות, ואילו בזוהר לדבריו מסבירים ששמו של הדרור הוא שגורם לו להיות חופשי ולא לפחד. על עצמו הוא כותב דרור בורשטיין, הורים המכנים את בנם בשם של ציפור, בא להתפלאו לקבל ממנו כעבור כמה שנים ספר על ציפורים. והספר הזה גדוש בציפורים ספרותיות, החל מכן לציפור של ביאליק, דרך כנף ההורה וכנף היונה של משה אבן עזרא, ועד הציפור הפצועה של סמך יזהר בחיר בת חיזה, ואיש שמגלה את הציפוריות שלו עצמו ברקביים לציפור. פרופסור דרור בורשטיין מלמד קריאה וכתיבה באוניברסיטה העברית בירושלים, הוא פרסם ספרי פרוזה, שירה ועיון, שלל ספרים, ביניהם אבנר ברנר, שהוא זכה עליו בפרס ברנשטיין, הרוצחים, טי, תמונות של בשר, אדם בחלל ועוד רבים וטובים. שלום דרור בורשטיין.
שלום, מה נשמע?
אהלן, בסדר. אז מה פתאום ציפורים? למה? יש גם ספר על התלפים, בוא נגיד את זה. אבל למה? למה בעלי כנף כאלה?
התשובה היא כמובן למה לא, אבל התשובה...
אבל למה למשל לא כתבת על חתולים או על כלבים? למה דווקא ציפורים?
לא כתבתי, לא פרסמתי על כלבים. חתולים אני פחות...
אתה לא אוהב חתולים?
אני אלרגי.
אתה אלרגי, אוקיי.
זה סימן שהם מאוד אוהבים אותך.
מי אמר לך את זה? מה, זה אמונה עממית כזאת?
לא, יש תמיד את הקריקטורה הזאת של מסיבה ככה, ורואים מישהו אחד שיושבים עליו המון המון כמו חתולים, וכתוב למטה, נחשו מי אלרגי לחתולים.
זה נכון. אני כל כך אלרגי לחתולים, שאפילו אם יש מישהו שיש לו חתול, והחתול היה על הסוודר שלו, אני מתחיל להתעטש.
טוב, אז לא נוכל להיפגש, אבל המזל שאנחנו ברדיו, אתה רחוק.
כן, אני מרגיש את זה אפילו.
דרך גלי האתר.
אז בוא נחזור לציפורים. למה ציפורים? אגב, למה ציפורים, אני שואלת, לא רק למה אתה ציפורים, אלא למה האדם, כי יש המון באמת שירה על ציפורים, וציפור זה דימוי כזה, החופש, הכנפיים, לעוף.
וגם אתה מתאר בספר מערכת יחסים מאוד מאוד ארוכה של בני אדם עם ציפורים.
בעצם בשאלה שלך כבר יש את התשובה. יש הרבה מאוד דברים שמושכים אנשים לציפורים, וליתר דיוק, או עוד יותר מזה, משוררים לציפורים. ואני חושב ששני הדברים העיקריים זה המעוף והשירה. ובאופן יותר מדויק, השילוב שלהם. כלומר, ההבנה שאפשר לעוף, לנוע באיזושהי תנועה שהיא מגביהה, ובסוף להביא את השיר. וזו תנועה שמשוררים מכירים אותה. הם קוראים לזה השראה, הם קוראים לזה התעוררות, או דברים מהסוג הזה. יש עוד תכונות של ציפורים שמושכות אותנו, חלקן צבעוניות, חלקן נודדות בצורה מאוד מרשימה. אבל אני כותב על בעלי חיים באופן כללי, וציפורים זה הכי קל, כי יש פשוט הכי הרבה בספרות, יותר מאשר חתולים למשל. אין כמעט משורר שלא כתב על ציפורים, שאני מכיר.
כן.
אז בתור התחלה של פרויקט בעלי חיים, חשבתי שיהיה נוח להתחיל איתן. חוץ מזה שקוראים לי על שם של ציפור, וזה איזשהו חיבור של אני ושל מה שיש שם בחוץ, בעולם ובספרות.
גם ציפור חסרת פחד ושאינה מקבלת מרות, זה אחלה ציפור.
כן, זה אידיאל די טוב. לא שאני חסר פחד, יש דברים שמפחידים אותי. פה ושאר.
חתולים למשל.
לא מפחידים בכלל, לא.
לא, אבל אתה מתאר המון המון דברים שהציפור עושה בשירה. זה לא דבר אחד, זה לא רק המעוף, וזה לא רק השירה. יכול להיות שהמשוררים מתחברים אל הציפור בגלל התכונות האלה, אבל הם עושים איתה הרבה דברים אחרים גם.
כן, כן. המימושים מסוימים של הציפורים הם מאוד מאוד שונים משיר לשיר, וכל שיר בעצם הציפור שלו היא אחרת. אפילו אם הנושא הכללי הוא אותו נושא. אפילו אם הציפור היא תחת הכותרת של געגוע, משורר אחד, געגוע כן, כדבר שמתרחק ונודד ממך, כל משורר ייצור את היברה, את הציפור שלו באופן אחר. ובמובן הזה אי אפשר לסכם את זה. כלומר, אני חשבתי בהתחלה שאני יכול לכתוב פרק מסכם, ואני יכול להגיד, הציפור היא, ואני אכתוב שתי פסקאות. אבל זה לא כל כך פשוט. בסופו של דבר, מספר הציפורים בספרות הם כמספר השירים בספרות. זה כל פעם קצת אחר ובהקשר אחר. אני ניסיתי ללכת על דברים שככה נשארו איתי לאורך השנים, בספרות העברית בעיקר.
מה, איזה ציפור אהובה לך במיוחד? מלבד הדרור, אתה מתאר המון המון שירים, כמובן יש גם נגיעה גם בשירה יותר מודרנית, יאיר הורוויץ, יונה וולך, כל מיני אנשים שבאמת נגעו בציפורים, אבל איזה ציפור אהובה לך במיוחד בשירה?
אני מאוד אוהב שחורים את השירה שלהם. יש להם שירה נפלאה, וזה למזלנו, זה ציפור שעוד אפשר לשמוע אותה אפילו בישראל. אפשר להגיד את זה על הרבה ציפורים אחרות. דרך אגב, שחור ודרור הם קרובי משפחה, למרות שזה לא נראה ככה. לפני משהו כמו 2 מיליון שנה, עוד היה להם אב קדמון משותף. אז זה הגרסה האפלה, נגיד, בצבע, אני מדבר על הזכר, והנעימה למשמע אוזן. של הדרור.
ומבחינת השירה, מבחינת הספרות, איזה ציפור אהובה לך במיוחד בספרות, מבין אלה שכתבת עליהן?
אני הכנסתי את כל הדברים שאהבתי במיוחד, אבל אני חושב שהטקסט הכי מרשים בעיניי שמופיע בספר זה תהילים קוף ד', שהוא עוסק בדברים אחרים גם, ולא רק בציפורים. הציפורים מופיעות שם ככה באחד או שניים מהפסוקים, אבל הדבר שמייחד את המזמור הזה, שהוא לדעתי הוא מועמד די טוב לשיר היפה ביותר שנכתב בעברית אי פעם, זה שהוא מכניס את הציפורים לתוך הקשר רחב, בעצם ההקשר הכי רחב. הוא מתחיל מזרימה של מים, מההרים הגבוהים, מנחלים, מבעלי חיים, ואז בתוך כל המארג הזה הוא גם מראה את הציפור וגם משמיע אותה. אחר כך הוא גם ממשיך משם אל הים ויצורי הים ולרי געש, זה מזמור די מדהים מבחינה אקולוגית או אקופואטית. אז אם היית צריך לבחור אחד, זה זה.
אני רוצה לשאול אותך, דרור, אתה אומר וצודק שיש ציפורים, שאין משורר נגיד שלא כתב על ציפורים וככה, מצד אחד. מצד שני, מבין הסופרים העבריים היום, ובכלל אולי, אני לא מתרשמת שכתבו או התעניינו כל כך, או מתעניינים כל כך, אני מדבר בלשון הווה, בטבע. זה לא הנושא שמאוד נראה שמעניין את הסופרים פה. או שאני טועה, ואתה חושב אחרת.
לא, את צודקת לגמרי, וזה גם לא, זה נכון מעבר לימינו, זה כבר עניין של מסורת כמעט, או אנטי-מסורת. כלומר, אם ניגשים לחנות ספרים בארצות הברית או באנגליה, באנגליה אפילו יותר, אנחנו מקבלים שם מדף עצום של מה שנקרא nature writing, כן, כתיבת טבע.
כן.
יש שם מסורת ארוכה ודברים שנכתבים כל הזמן. אין שנה שלא יוצאים ספרים נהדרים בתחום הזה באנגליה. ובישראל זה ממש בפינצטה צריך למצוא. לפעמים יש ספר, לפעמים זה חלק מספר. וזה דבר שהוא כל כך חסר, מכיוון שגם בימינו שהדבר הזה שקוראים לו טבע, הוא נמצא בסכנה בכלל, אבל גם אם לא הייתה שום סכנה, גם אם לא הייתה שום הכחדה המונית ושום משבר אקלים ושום דבר, זה עדיין דבר מאוד גדול, הטבע, ביחס לאדם. וזה מפתיע שהספרות מתעלמת ממנו.
למה אתה חושב שהסופר העברי והסופרת העברייה לא מתעניינים בדבר הזה? במקרה שלך אפשר להגיד גם לא בחלל, גם לא בכוכבים, כלומר היקום לא מעניין את הסופר הזה העברי.
כן, אני חושב שאנחנו מחפשים דברים שאנחנו מבינים אותם, או לפחות מאמינים שאנחנו יכולים להבין אותם, ובני אדם אנחנו לפחות באיזו אשליה שאנחנו יכולים להבין כי הם דומים לנו. אז יכול להיות שמישהו אחר הוא קצת, יש לו שיער בצבע אחר או מדבר בשפה אחרת, אבל אני אומר בסדר, בסך הכל זה בן אדם. כשיוצאים מהעיר, כשיוצאים מהבית אפילו, ועומדים מול עץ, או עומדים מול חיפושית, או מול כוכב, או מול ציפור, זה נהיה הרבה הרבה יותר מסובך. אתה צריך לעמוד שם מול איזה אחרות, שאתה לא יכול קודם כל לדבר איתה. אתה לא יכול לשאול כוכב איך הוא מרגיש. אתה לא יכול לשאול חיפושית מה יכלה הבוקר.
אבל אתה כותב בעצמך בספר על הדבר הזה, ואתה אומר, אתה מתייחס אליו כאל פלא. זה דבר מוזר, אבל מוזר זה טוב. מוזר זה פלאי.
זה מאוד מוזר. כלומר, זה שיש יצור שהוא יחסית גדול, שיודע לעוף, זה דבר שאנחנו התרגלנו אליו מזמן, אבל כשחושבים על זה, זה דבר באמת כמעט על סף המופרך. כלומר, אני כותב שם שאם נגיד לא היו ציפורים בכל כדור הארץ חוץ מזה באוסטרליה, ומישהו היה נוסע אחרי שהם מגנים את אוסטרליה, היה נוסע לשם וחוזר ואומר, אתם יודעים, יש שם חיות עם כיס, וגם חיות שיכולות, לא הייתה לו את המילה, או שכן הייתה לו את המילה בגלל חרקים, ויכולות לעוף, גדולות, כן, כמו נשר נגיד, או אייט או משהו כזה, אז אומרים לו, כן, בסדר, אוקיי, לא, אף אחד לא מאמין לו. על הכיס אולי היו מאמינים, כי בסדר, כולה כיס, אבל...
אבל זה גם כשאתה מסתכל על הטבע ומתפעם מהטבע, אז זה לא גורם לך להבין שבעצם יש אלוהים? יש לי דיון כזה עם יובל, אני חייבת להיכנס פה לעניין התיאולוגיה הזה.
של התיאולוגיה? בסדר, אין בעיה.
יובל, אני מצטערת.
אין בעיה. אז יש אלוהים? בקטנה?
זה באמת, אי אפשר להגיד כן או לא, כי זה תלוי נורא איך מגדירים את זה, יש כל כך הרבה הגדרות. אם הכוונה היא לכך שיש איזושהי תבונה שאנחנו לא יודעים עליה שום דבר, שמתוכה החיים באשר הם יוצאים, אני בטוח לגמרי שהתשובה היא כן.
Okay.
אם המחשבה היא על מישהו שיושב מאחורי העננים עם לוחות הברית ואומר, תעשה ככה, תעשה ככה, זה אני לא בטוח.
לא, זה לא, אבל הפלא הזה, הוא לא, יש פה משהו, יש פה פלא, גם האדם הוא פלא אגב. אתה יכול להסתכל גם על המערכות שלנו, של הגוף שלנו, ולהבין שמדובר פה בפלא.
אנחנו גם די מוזרים, זאת אומרת, סתם התרגלנו לעצמנו, אבל אנחנו נורא מוזרים. גם האדם זה דבר מוזר, ובהקשר הזה, הזכרת מקודם את זה במילה, אמרת אקו-קריטיסיזם, הספר שלך בעצם נכנס לאיזה, כן נכנס לאיזה מין מדף כזה שקצת יותר רואים פריחה שלו בזמן האחרון, או לפחות איזה דיון באקדמיה על האקו-קריטיסיזם שבאמת בארצות הברית ובבריטניה, בטח רואים אותו שנים קודם, אבל כן איזשהו תחום חדש של תיאוריה וביקורת שרוצה לפענח את הספרות ואת היצירה בהיבט, מהזווית הסביבתית, מהזווית הטבעית.
נכון, בישראל כאמור זה רק מתחיל. בטח יש אנשים שעובדים עכשיו על ספרים, וזה יצא בשנים הקרובות, אבל זה דבר שהוא מתחיל. עדיין אין קתדרות באוניברסיטאות למיטב ידיעתי שעוסקות באקופואטיקה בצורה ממש מקיפה. למשל באנגליה יש אוניברסיטאות שיש להן תוכנית לכתיבה יוצרת רק בכתיבת טבע. כלומר, כתיבה יוצרת שעסוקה רק ב-nature writing, שזה דבר שכאן אפשר רק לחלום עליו.
אני רוצה לשאול אותך, בכל זאת...
שלא נריב, מי ישאל קודם.
לא, כי אנחנו עוד מעט חייבים לסיים, ואני רוצה להזכיר את העניין לפחות, שיש עוד ספר. יש עוד ספר שיוצא ממש עכשיו, שנקרא פליטי אור, כתבת אותו ביחד עם מאיה ויינברג, והוא
עוסק
בבעלי כנף אחרים, הטלפים. אנחנו כן רוצים לשמוע גם קצת על הספר הזה.
הטלף זה גם יצור מדהים.
מאוד מוזר, אבל אתה מתאר אותו שם, אתם מתארים אותו שם, כמין דבר חמים ומתוק. אני באמת כמעט עשה לי חשק לצאת החוצה, ומיד להרסל את זה הטלף.
קודם כל, זה באמת ככה, ומסוג הדברים המוזרים, שביום שישי האחרון, לפני כמה ימים, נגיד 3 שבועות אחרי שהספר יצא, הלכתי לי ברחוב קינג ג'ורג' לאכול חומוס, ובום, אני רואה מולי הטלף פצוע. כאילו יצא מהספר. ובניגוד לאסוציאציות האלה של בטמן, שהם יצור אפל או משהו כזה, או מוצץ דם, זה הבלים, זה יצור באמת, הוא חמוד הרבה יותר מחתול. כלומר, חתול, אם אתה תנסה לשים אותו עליך, הסיכוי שאתה תצא עם שריטה הוא 90%. במזל, זה לא יהיה בעין. והטלף זה בכלל לא ככה, זה חיה הכי פסטיפיסטית שאני מכיר, הטלף פירות. הוא מאוד מאוד, הוא באמת חמוד, מאוד. כל מי שיסתכל על הטלף בעיניים מיד יודע את זה. העניין שאנחנו לא רואים אותם בדרך כלל, כי הם פעילים בלילה. ואז אנחנו מתאינים עליהם את כל העניין של החושך, וכל האסוציאציות של החושך שבני אדם המציאו.
כן, כל האופל. בגלל זה בעצם בני אדם מפחדים, לא אוהבים ומפחדים מהטלפים גם.
נכון, נכון. באמת אין מה לפחד. כלומר, חתול זה באמת חיה, צריך להיזהר ממנה.
משפחת הנמריים, מה זאת אומרת?
חיות טורפות, מה זה פה?
זה חיה טורפת.
ניסינו לביית אותן, אבל הם כמו דרור, הם חסרות מורה ומרות.
יש המון הטלפים בתל אביב בכל אופן, שחגים עלינו, וכן, אני מודה שאני נבלת שאני רואה את זה.
אני רוצה להגיד בקשר לספר של הטלפים, אחד הדברים היפים בו, זה שיש שם ממש הוראות, מה לעשות כשאתה פוגש הטלף, ואיך להתנהג, והפחד הזה שלנו מהטלפים, וממש מתארים שם איך, מה צריך לעשות, וזה שצריך קצת להוריד את הפחד הזה שלנו מהם, הם לא ינשכו אותנו, הם לא ימצצו את דמנו, הם לא הורסים את החקלאות. אם אתם פוגשים הטלף במצוקה, הדבר הכי, באמת הכי קל לטפל בו. אבל אני חייב לשאול אותך, מה אתה יותר אוהב מתוך בעלי הכנף, ציפורים או הטלפים?
זה באמת קשה לומר. זה יצורים שלכאורה הם דומים כי הם מעופפים, אבל אין ביניהם שום קשר. במובן מסוים הטלפים הם יותר קרובים אלינו כי הם יונקים. אני יכול להגיד שלמרות שהספר של הציפורים הוא ספר יותר מורכב ועבדתי עליו הרבה יותר זמן, והספר של הטלפים הוא ספר כזה ספרון, כן הייתה לי חוויה שגם כתבתי עליה בספר של לשחרר הטלפים, דבר שלא היה לי עם ציפורים. זאת אומרת, ציפורים הם לא יתנו לך, גם ציפור פצועה היא תנסה לברוח. הם מאוד מאוד מפחדות מבני אדם, והטלפים פחות. ומאיה לקחה אותי לאיזשהו מקום עם מציעים וכלוב של הטלפים שנפצעו וטופלו, ופשוט הוצאתי אותם מהכלוב ושחררתי אותם אחד אחד. וזה באמת רגע שאני לא אשכח. זה שאתה מחזיק אותו ביד, הוא קטן כמו איזה אפרסק או משהו כזה, ואז אתה פותח את האצבעות, הוא לרגע חושב מה קרה, הוא מרגיש את זה, ואז הוא פתאום נפתח לצדדים כמו איזה מניפה, ועולה למעלה לכיוון של הירח. זה פשוט דבר שלעולם לא אשכח.
זה קטע מקסים בספר, שאתה מתאר את הדבר הזה, אתה אומר שאסור לעזוב אותם לפני שהם מחליטים לעזוב את כף היד שלך. זה דבר מדהים. אנחנו ממש ממש צריכים לסיים, אבל אני רוצה עוד שאלה אחת אחרונה. שני הספרים מאוד דומים זה לזה, ובעצם קצת, זה הכתיבה שלך
סדרה.
באופן כללי. הכתיבה שלך באופן כללי היא כתיבה כזאת שגם לוקחת המון מן המקורות, גם מוסיפה פנימה אומנות, ותמיד יש הייקו גם שקולע בול, ומין עושר כזה. שני הספרים מאוד מזכירים אחד השני במובן הזה, שהם יוצרים איזה תחושת רנסנסיות כזאת, שהכל מתארג, כל האומנויות מתארג. זה משהו שאתה מרגיש שהוא איזה תו תקן של הכתיבה שלך?
אתה תו תקן זה מין מילה, אני לא יודע מה זה אפילו אומר בדיוק, אבל...
זה מזהה.
אני חושב, באופן הכי טבעי בעולם, אתה הולך, נגיד, דוגמה באמת נורא קונקרטית, אתה הולך למוזיאון, ויש לך ספר שירה בתיק, אז לפעמים הדברים מתחברים, זה... אם יש לך ציור מול העיניים של ציפור, ואתה בדיוק עסוק בציפורים בשירה, אז אין שום סיבה להפריד את הדברים האלה. זה בסך הכל דברים שאומרים את אותו דבר, אחד מחזיק מכחול ואחד מחזיק עיפרון, אבל ההתייחסות או תשומת לב לציפור היא מאוד דומה בכל, גם בשירה, גם במוזיקה דרך אגב. אז כן, למה לא לחבר? זה מעשיר, דברים מעשירים אחד את השני.
פרופסור דרור בורש, אנחנו דיברנו על הספרים לטובת הציפורים שיצא בידיעות, ועל הספר פליטי אור שכתבת ביחד עם מאיה ויינברג ואוסף, עוסק, עוד פעם, בגלל הפי של הטלפים נראה, עוסק בהטלפים, ושניהם ספרים נהדרים ומעשירים ומאוד מאוד נכון. מפתיעים גם, מאוד מפתיעים בעיסוק בנושאים האלה. תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
תודה, להתראות. יובל, צריכים לסיים.
איך זה קרה?
טוב, תודה רבה לשלומי יצחק ואיתי סופרין שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו ניפרד, איזה יום היום שלישי?
היום שלישי.
ובכן, אנחנו נהיה פה גם מחר. תודה רבה לך, יובל.
תודה לך, מאיה, להתראות. שלום.